כל חי אונליין 93fm.co.il
Soridos osha shuoi all was of the beyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי. יום שישי, כ"ג בכסלו תשע"ז, ערב שבת קודש, פרשת וישב. ערב שבת קודש, שבת מברכין את ראש חודש טבת הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה. שבת קודש שביציאתה בעזרת השם יתברך, מדליקין נר ראשון של חנוכה. מסכת בבא מציע, דפים פי ח' ופי ת'. ומאזינים מרדיו כל חיים, משדר בתדרים 92.8 ו-93 FM. וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. תלמוד תורתנו, היום הזה בו אנו לומדים גם את הדף היומי של שבת קודש הבא עלינו לטובה, לעילוי נשמת מורי וחמי רבי צבי חיים בן רבי ברוך זכר צדיק לברכה אלקיס, שנלקח לבית עולמו לפני שנה 13 חודשים, כ"ד בכסלו, בשבת פרשת וישב תשע"ו. רבי צבי חיים זצ"ל היה מעמודי התווך של מפעל הדף היומי בחמד מקום מושבו. אדם שאוהב את הבריות ומקרבן לתורה, מוקיר רבנן ותלמידי הון, אב תומך ואוהב שזכה לדור ישרים מבורך. חבל על דאבדין ולא משתקרין. תעלה נשמתו שתהיה צרורה בצרור החיים, ותמליץ טוב בעד ילדיו, בעד משפחתו, בעד משפחת מפעל הדף היומי, ובעד כלל ישראל, לכל מילה דמיטב, מעתה ועד עולם. ערב שבת קודש, ועוד איזה שבת באה עלינו לטובה, הזמן קצר והמלאכה מרובה, ומי שטרח בערב שבת, יאכל בשבת, בשמחה ובטוב לבב, ובזריזות נכנסים אנו אל בית המדרש. יהי רצון מפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא ירא דבר תקלה לידי ולא יקשם לדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמה טהור, ולא אל טהור טמא, ולא אל מותר אסור, ולא אל אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. אדוני ייתן חוכמה מפי דעת ותבונה. גל עיני ואביט הנפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד, כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודשא בריחו ושכינתי. פרק הראשון של שיעור דפינו היומי כהרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר, ופרק השינון הסיכום והחזרה לאשר למדנו אתמול. ואתמול למדנו את דף פז ממסכת בבא מציע. בסיום השיעור שאלנו שש שאלות לשינון סיכום וחזרה. הנה התשובות. השאלה הראשונה הייתה, היכן מצינו שצדיקים אומרים מעט ועושים הרבה ואילו הרשעים להפך? התשובה אצל אברהם נאמר ויקחה פת לחם, ואחר כך ולבקר רץ אברהם, ואילו אצל עפרון הוא אמר 400 שקל כסף, ולבסוף אמר 400 שקל כסף עובר לסוחר שנטל ממנו שקלי קנטרי שהם יקרים. שאלה שנייה, אילו תכונות התחדשו בימי אברהם, יעקב ואלישע? התשובה, עד ימי אברהם לא הייתה זקנותו של אדם ניכרת, עד ימי יעקב לא היה חולי לפני המוות, ועד ימי אלישע לא היה מי שנתרפא מחוליו. שאלה שלישית, מדוע ביקש יעקב שיהיה אדם חולה קודם מותו? התשובה, כדי שיוכל אדם לצוות לבניו לפני מותו. שאלה רביעית, היכן יש צד מזבח בכרם וקמה? התשובה, מן הכרם מביאים לניסוך היין על המזבח, ומן הקמה מביאים סולת למנחה הנקרבת על גבי המזבח. שאלה חמישית, באיזה אופן את דברי הכל גזל אק ומסור? משיב תוספות, במקום שיש חילול השם. והשאלה האחרונה על דף פי זין, מה לומדים מהפסוק ואל כלייך לא תיתן? התשובה שמותר לפועל לאכול רק בשעה שעוסק בתלישת פירות בעל הבית, אבל לא כאשר עוסק בהם קודם התלישה. אלה הם הוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו, לשינון סיכום וחזרה לאשר למדנו אתמול בדפינו היומי דף פז ממסכת בבא מציע. וחי את מוריי ורבותיי לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, ערב שבת קודש. פרשת וישב, שבת מברכין את ראש חודש טבת הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה. עיקר ותורף העניין הוא לימוד שני הדפים היומיים שלנו, דפים פי ח' ופי ת' של מסכת בבא מציע. את לימוד הדפים אנחנו מתחילים את פי ז' עמוד א', שתי שורות לפני סוף העמוד, מן המשנה הפותחת במילים ואילו אוכלין מן התורה. מן המשנה הזו בסייעתא דשמיא הגדולה כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. במשנה הקודמת בתפי ג' עמוד א' התבהר שיש חיוב על אדם המעסיק פועלים לתת להם מזונות, ושם התבהר שיש פעמים שהחיוב הוא משום שכך אמר להם בשעה ששכר אותם, ופעמים שהחיוב הוא משום שכך הוא מנהג המדינה. באה המשנה שלנו ללמד שיש אופנים שהתורה חייבה לתת מזונות לפועל, גם בלי התחייבות הבעלים ובלי שיש בזה מנהג מדינה. נאמר בספר דברים פרק חפג אל פסוקים חפי חבב, כי תבוא בחרם רעך, ואכלת ענבים, כנפשך סובעך, ואל כלייך לא תיתן. כי תבוא בקמת רעך, וכתבת מלילות בידיך, וחרמש לא תניף על קמת רעך. אומרת המשנה, בדף פי זין עמוד א', ואילו הפועלים שאוכלים משל בעל הבית מן התורה. וכאמור, המשנה שלנו עוסקת באופן שבעל הבית והפועל לא סיכמו דבר ביניהם, אבל אם הם סיכמו שהפועל לא יאכל, תבהר המשנה לקמן בדף צד ג' עמוד א', שהסכמתה מועילה אם הפועל הוא בן דעת למחול. אבל מנהג בלבד שנהגו שלא לאכול, לא מבטל את הדין שלפנינו. כך מסביר המאירי. וכותבים התוספות בדיבור המתחיל ואילו, שנוקט את המשנה את הלשון הזו, כיוון שבמשנה הקודמת בדף ג' עמוד א', התבאר שהפועלים אוכלים מחמת מנהג המדינה, או משום שכך סיכמו בשעה ששכרם. ולכן הייתה המשנה צריכה לפרש שבמשנתנו אוכלים מן התורה. אם כן אומרת המשנה, ואילו הפועלים שאוכלים משל בעל הבית מן התורה, פועל העושה מלאכתו במחובר לקרקע ומלאכתו היא בשעת גמר מלאכה של הפרי, דהיינו תלישתו, רשאי לאכול מהפירות שהוא עוסק בהם. ותוספות דיבור המתחיל במחובר מפרשים שהוא עושה מלאכה בפרי שאינו צריך עוד לקרקע. הנפקא מינה בין רש"י לתוספות מסביר המהר"ם, באופן שקוצר פרי שעדיין צריך לקרקע, לפי התוספות הוא לא אוכל מהפרי הזה, כיוון שהפרי מצד עצמו עדיין צריך לקרקע, אבל לפי רש"י אוכל, כיוון שסוף סוף מלאכתו יגמר מלאכה במחובר לקרקע, ואתה כבר הפרי תלוש. אומרת המשנה, וכן פועל העושה מלאכתו בתלוש מן הקרקע עד שלא נגמרה מלאכתו של הפרי לעניין חיוב מעשר, או לעניין חיוב חלה, רשאי לאכול. והיתר אכילה זה הוא רק בדבר שגידולו מן הארץ, אבל לא בפועל החולף פרה וכדומה. כדי שפרי יתחייב במעשר, יש צורך שהפרי יגדל בשיעור שיהיה ראוי לאכילה. כמו ששנינו במסכת מעשרות פרק א', משנה ב', כל פרי לפי טבעו. ומהזמן הזה אסור לאכול ממנו אכילת קבע, אבל עדיין מוכתר לאכול ממנו אכילת הרי עד גמר מלאכתם למעשר. וכאן מבואר שפועל העוסק בפירות רשאי לאכול מהם רק קודם גמר מלאכתם למעשר. וגם אם רצונו לאסר קודם אכילתו את הפירות, או במקום שאין חיוב מעשר כלל. ההיתר שלו לאכול זה רק קודם גמר מלאכתם. כשהמשנה הזכירה חלה, חיוב חלה הוא בעיסה נעשית מאחד מחמשת מיני דגן שהם חיטה, שעורה, כוסמין, שיבולת, שואל ושיפון, כאן מבואר במסכת חלה, וזמן החיוב הוא לאחר שהעיסה מתערבת ונדבקת יפה כמבואר שם. אומרת המשנה, ואילו פועלים שאין אוכלים ממה שעוסקים בו, העושה מלאכתו במחובר לקרקע, בשעה שאין נגמר מלאכה, הוא כגון העוקר את הפירות הקטנים המפריעים לצמיחת הגדולים, אינו רשאי לאכול. וכן העוסק בתלוש מן הקרקע, מאחר הזמן שנגמרה מלאכתו להתחייב במעשר או בחלה, אינו אוכל. וכן העוסק בדבר שאין גידולו מן הארץ, כגון חולף פרה וכדומה, אינו אוכל ממלאכתו. שואל הריטב"א, לכאורה קשה מהחידוש של המשנה שאין הפועל אוכל, הרי הפירות כבר התחייבו במעשר, ומסורים באכילה משום טבל, אפילו על בעל השדה עצמו. מסביר הריטב"א שמדובר במקום שאין מעשר נוהג, או שהפועל רוצה לאסר את הפירות ולאוכלם. ובדבר שיש בו גם חיוב מעשר וגם חיוב חלה, כגון חיטים שנגמרה מלאכתם למעשר ויסרן, ואחר כך שכר את הפועל הוביל את החיטים לתוכנם שעדיין לא התחייבו בחלה, דעת הרמב"א בלכות שכירות פרק י"ב הלכה ה', שרשאי הפועל לאכול, כיוון שעדיין לא התחייבו בחלה. רעבת חולק עליו וסובר שמשעה שחל עליהם חיוב מעשר, אינם בכלל היתר אכילה, אף שעדיין לא התחייבו בחלה. זוהי המשנה שלנו שתחילתה בדף פז עמוד א' וסופה בדף פז עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה, ואילו אוכלין מן התורה העושה במחובר לקרקע בשעת גמר מלאכה. מברר את הגמרא מינה אני מילי, מניין לנו הדין הזה שפועל יכול לאכול כשהוא עוסק במחובר לקרקע בשעת גמר מלאכה. מברר את הגמרא דכתיב בספר דברים פרק חף ג' פסוק חפי, כי תבוא בחרם רעך ואכלת ענבים כנפשך סובעך. והפסוק הזה עוסק בפועל שפעולתו היא בגמר מלאכת הפירות, שהרי נאמר בסיום הפסוק, ואל כלייך לא תיתן. משמע שזהו זמן שנותנים את הפירות לכלים של בעל הבית, ורק אז התירה התורה לפועל לאכול. שואלת הגמרא, אשכחן מצאנו שנאמר דין זה לגבי פועל העובד בכרם, אבל כל מיני מנהלן, מניין למשנה שאף פועל העובד בשער הגידולים המחוברים לקרקע דינו כך. ושיבה הגמרא, גמרינן מכרם, ניתן ללמוד שער דברים מדין כרם, והלימוד הוא כך. מה כרם מיוחד משער דברים בזה שהוא דבר שגידולי קרקע, ונאמר בו בשעת גמר מלאכה פועל אוכל בו? אף אני אלמד לכל דבר שהוא גידולי קרקע שיהיה בו הדין שבשעת גמר מלאכה הפועל אוכל בו. מקשה הגמרא, מה לכרם שהחמירה בו התורה בדבר אחר, שכן חייב בעל הכרם בהנחת עוללות אשכולות קטנים של ענבים, שאינו רשאי ללוקטם אלא מניחם לעניים, ויתכן שגם בזה החמירה התורה על בעל הכרם והתירה לפועליו לאכול מהענבים. מנה ישאב בשאר גידולי קרקע שלא חייבה התורה, הנחת עוללות רשאים הפועלים לאכול מהם. רק נסביר לגבי עוללות שנאמר בתורה בספר ויקרא פרק י' פסוק י' לגבי מתנות עניים, כרמך לא תעולל. מסכת פאה פרק ז' משנה ד' מבארת המשנה איזו היא עוללת, כל שאין לה לא כתף ולא נטף. כתף הכוונה גבעולים נוטפים נוספים היוצאים מהשרבית האמצעי של האשכול ושוכבים אחד על כתפו של השני. ונטף הכוונה שיש ענבים התלויים בסוף השרבית האמצעי. כך מסביר רבי עובדיה מברטנורה. כן, שאלת הגמרא, מי אמר לך שניתן ללמוד מכרם? הרי בכרם יש חומרה מיוחדת שבעל הכרם חייב בעוללות. הביאה הגמרא לימוד אחר לשאר גידולי קרקע, אומרת הגמרא גמרינן, לומדים דין זה שפועל רשאי לאכול מכל גידולי הקרקע שהוא עוסק בהם מכמה. מדין התבואה שהתירה התורה לפועל לאכול בה כשהיא מחוברת ובשעת גמר מלאכתה. מבררת הגמרא וכמה גופה מנהלן, דין התבואה עצמה שפועל אוכל בה כשהיא מחוברת לקרקע בשעת גמר מלאכתה. מניין לנו הדין הזה? מבררת הגמרא דכתיב בספר דברים פרק חב ג' פסוק חבב, כי תבוא בקמת רעיך וכתבת מלילות בידיך וחרמש לא תניף על קמת רעיך. חרמש זה המגל שקוצרים בו את התבואה. נמצא שהפסוק מתיר לקטוף מלילות, דהיינו ראשי השיבולים, רק בעת הקצירה, שזו גמר מלאכת התבואה. מכאן לומדים שאף בשאר גידולי קרקע מותר לפועל לאכול כשהוא עוסק בדבר שהוא גמר המלאכה במחובר. מקשה הגמרא, מה לקמה שהרי החמירה בה התורה על הבעלים בדבר אחר, שכן היא חייבת בהפרשת חלה, וייתכן שרק בה החמירה התורה על הבעלים גם לעניין זה שרשאים הפועלים לאכול ממלאכתם, מה שאין כן בשאר גידולי קרקע שלא החמירה התורה על הבעלים לחייבו בחלה, וייתכן שכמו כן לא התירה התורה לפועלים לאכול מפירותיו. ומבררת הגמרא את הקושייה, הרי הלשון קמה שייכת בין בתבואה מחמשת מיני דגן החייבת בחלה, ובין בדברים הפטורים מחלה. וכפי שאמרנו, חמשת מיני דגן שחייבים בחלה, חיטה, שעורה, שיפון, כוסמין ושיבולת שועל. ודורש התלמוד הירושלמי במסכת חלה, מכך שנאמר בפסח מצות לחם עוני, ונאמרה לשון לחם לגבי חיוב חלה, והיה באוכלכם מלחם הארץ. מה לחם האמור בפסח דבר הבא לידי חימוץ? אף לחם האמור בחלה דבר הבא לידי חימוץ. ואין לך דבר שבא לידי חימוץ, אלא אילו חמשת המינים בלבד. אם כן, שאלת הגמרא, וממה היא דעה היא כמה? ומניין לך שהכמה שדיברה עליה התורה בפסוק הזה, כמה דמתחייבת בחלה היא, כלומר, כמה של תבואה מחמשת מיני דגן החייבת בחלה, דילמה כל כמה כאמר רחמנה, שמה התורה מדברת גם על כמת קטניות שאין בחיוב חלה, ואם כן יש ללמוד מכאן שבכל גידולי הקרקע התירה התורה לפועל לאכול. משיבה הגמרא, אתיה כמה כמה. המקשה דורש גזירה שווה של המילה כמה כדי להוכיח שמדובר על כמה המתחייבת בחלה. כתיבה חכן לגבי אכילת פועל כי תבוא בקמת רעיך, וכתיבה תם שם לגבי זמן חג השבועות בספר דברים פרק ט"ז, פסוק ט', שבעה שבועות תספור לך מאחל חרמש בקמה, כלומר מהזמן שקוצרים את הקמה להביא ממנה את מנחת העומר שהיא של שעורים. אם כן יש לדרוש, מה אתה מה שם לגבי הפסוק מאחל חרמש בקרמה? מדובר בקמה דמחייבה בחלה, שהרי מנחת העומר באה מן השעורים. הפך הנמי גם כאן לגבי קמה אמורה באכילת פועלים, מדובר בקמה דמחייבה בחלה, קמה שחייבת בחלה, ולכן היא קלה מפרח יש להקשות. מה לקמה אמורה באכילת הפועלים שהחמירה בה התורה שכן חייבת בחלה? וייתכן שרק בה התירה התורה לפועל לאכול ולא ניתן ללמוד מכמה לשאר גידולי קרקע. מתרצת הגמרא, כרם יוכיח שאף שאין בו חיוב חלה יש בו דין אכילת פועלים. ואם תרצה לדחות ולומר מה לכרם שכן חייב בעוללות, יש להשיב שכמה תוכיח שאף שאין בחיוב עוללות יש בדין אכילת פועלים. וחזר הדין, חוזר הלימוד לשאר גידולי קרקע, שהרי לא ראי זה כראי זה. אין בקרם את החומרה של כמה שחייבת בחלה, ואין בכמה את החומרה של כרם שחייב בעוללות. אם כן, מוכח שלא אילו הסיבות שמביאות לדין אכילת הפועל, אלא הצד השווה שבהם הוא הגורם לדין אכילת הפועל, והוא שכן שניהם דבר שהוא גידולי קרקע, וכיוון שבשניהם נאמר שבשעת גמר מלאכה פועל אוכל בו, אם כן ניתן ללמוד שאף כל דבר שהוא גידולי קרקע, בשעת גמר מלאכה פועל אוכל בו. דוחה הגמרא את הלימוד מכרם וכמה, ומקשה, מה להצד השווה שבהם בכרם וכמה שייתכן שהחמירה בהם התורה, שכן יש בהם צד מזבח, יש אפשרות של הקרבה למזבח. כרם ראוי לעשות ממנו יין ולנסחו על גבי המזבח, וכמה ראויה לעשות ממנה סולת למנחות. ואת ענה מזית, ואפשר אמנם ללמוד מהם את דין אכילת הפועל בזית, דעית ביצד מזבח, שגם הוא ראוי למזבח, שהרי מביאים ממנו שמן למנחות. אבל אי אפשר ללמוד מכרם וכמה את שאר גידולי הקרקע, שאין בהם דין זה ואינם ראויים למזבח. ולמרות שהביקורים מובאים מכל שבעת המינים, מכל מקום הם אינם קרבים על גבי המזבח, כך מאיר המאירי. והגמרא מבארת את דברי המקשה לגבי זית. שואלת הגמרא, וכי זית שפועל העוסק בו רשאי לאכול ממנו? במה הצד דעתי? נלמד על ידי לימוד של מה הצד מכרם וכמה יחד? והרי הוא גופי זית עצמו, כרם יקרה. הוא מכונה כרם, דכתיב לגבי שמשון הגיבור, בספר שופטים פרק תדבב פסוק A, ויבער מגדיש ועד כמה ועד קרן זית, שרצה שמשון לנקום בפלישתים על כך שנתנו את אשתו לאיש אחר, לקח 300 שואלים והפנה את זנבותיהם של כל שניים מהם זה לזה והניח שם לפיד בוער ושילח אותם להבעיר את שדות הפלישתים. אם כן, זית נכלל בפסוק כי תבוא בקרם רעך שמתיר לפועל לאכול ממנו. אין צורך בשביל זית לימוד של מה הצד. משיבה הגמרא, אמר רב פאפא, כרם זית איקרי, כרם סתמה לא איקרי. עצי הזית אומנם מכונים כרם זית, אבל הם אינם מכונים כרם סתם. ולכן כשכתבה התורה כרם, אין כוונתה לזיתים אלא לענבים בלבד. ולכן הקטע מקשה שיש ללמוד דין הזית מכרם וכמה ביחד, על ידי לימוד של מה הצד. חוזרת אם כן הגמרא לקושיית המקשה מכל מקום קשיה, הרי אי אפשר ללמוד מכרם וכמה את שאר גידולי הקרקע שאינם ראויים למזבח, שלפועל שעוסק בגמר מלאכתם מותר לאכול מפירותיהם. מכוח הקושייה הזו חוזרת בה הגמרא מהלימוד מכרם וכמה, ומביאה לימוד אחר לשאר גידולי קרקע. אלא אמר שמואל, אמר קרא, אמר הפסוק לגבי אכילת פועל, כי תבוא בכמת רעך, וכתבת מלילות בידיך, וחרמש לא תניף על כמת רעך. מהלשון וחרמש, יש לרבות כל בעלי חרמשת, את כל גידולי הקרקע הנקצרים בחרמש הנקצרים במגל. מקשה הגמרא כיצד ניתן לדרוש כך מהפסוק וחרמש? והרי האי חרמש מבא אלה את הפסוק הזה, אנחנו צריכים לדרשה אחרת, ולומדים מהמילה חרמש שרק בשעת חרמש, כלומר בזמן הקצירה שהוא גמר המלאכה במחובר, אכול, רשאי הפועל לאכול. אבל שלא בשעת חרמש, כגון בזמן ניקוש וכדומה, לא תיכול כמו הדין המבואר, במשנתנו, תרץ את הגמרא, הוא הדין הזה שרק בשעת הקצירה רשאי הפועל לאכול? הוא אינו נלמד מהמילה חרמש, אלא מהפסוק ואל כלייך לא תיתן נפקה. משם הוא נלמד, שהרי סיום הפסוק של כי תבוא בכרם רעך ואכלת, הסיום של הפסוק הזה זה במילים ואל כלייך לא תיתן. ומכאן יש לדרוש, הפסוק מדבר בפועל העוסק בנתינת הפירות לכליו של בעל הבית, והיינו בשעת קצירה, שרק באותו הזמן התירה לו התורה לאכול מהם. ואפשר לדרוש מהפסוק וחרמש? שאפשר גידולי קרקע מותרים באכילה לפועל, וכדברי שמואל. שואל התוספות ראש, שהרי הפסוק הזה נאמר לגבי כרם, מניין שגם בכמה הותר לאכול רק בשעת קצירה, ואין לומר שנלמד כמה מכרם, שהרי לאל יתבהר שכרם שונה מן הכמה, בכך שהכרם פטור מחלה וחייב בעוללות, ואילו כמה חייבת בחלה ופטורה מעוללות, ואם כן עדיין קשה שנצרח הפסוק וחרמש ללמד שגם בכמה היתר האכילה של הפועל הוא רק בזמן קצירתה. תרץ לתוספות ראש, אחרי שמצאנו שהתורה התירה לפועל לאכול בכרם ובכמה, מסתבר שהיתר של כל האכילות הוא באותו עניין, דהיינו, בגמר המלאכה. ממילא אפשר לדרוש מהפסוק וחרמש, שגם שאר גידולי קרקע מותרים באכילה לפועל, וכדברי שמואל. מקשה הגמרא, התנח נוח ומובן הדבר שניתן ללמוד מהפסוק וחרמש דברים, דבר חרמש, דברים שהם בני חרמש, כלומר ראויים להיקצר בחרמש, כגון קטניות, אבל גידולי קרקע דלאו בר חרמש, שאינם נקצרים בחרמש, כגון זיתים ותמרים, מניין לנו שפועל אוכל בהם. מכוח הקושייה הזו חוזרת בה הגמרא מן הלימוד שהיא לימדה, ומביאה הגמרא לימוד אחר לשאר גידולי קרקע. אלא אמר רבי יצחק אמר קרא, נאמר בפסוק לגבי אכילת פועל לשון כמה, ומכאן דורשים לרבות כל בעלי כמה, כל העומדים בקומת הארץ, דהיינו כל גידולי קרקע. ונכון שמשמעות הלשון אלא, אמר רבי יצחק, שהוא חוזר בו מהתירוץ הקודם ומביא תירוץ אחר. אבל כאן הגמרא תמשיך להזדקק ללימוד של חרמש כמו שיבואר לכמן, ואכן יש כאלו שלא גורסים בדברי רבי יצחק אלא, ואף מי שכן גורס צריך לפרש, אכן לא ניתן ללמוד מחרמש לחוד, אלא צריך לימוד נוסף. בקשה הגמרא ואמרת, אמרנו לאל שניתן לדרוש בגזירה שווה כמה כמה, שנאמרה הלשון הזו גם לגבי מנחת העומר וגם לגבי אכילת פועל דמחייבה בחלה, שהיתר באכילת פועל הוא בכמה דומה למנחת העומר בכך שהיא מתחייבת בחלה, ואם כן אין ללמוד מכאן את כל גידולי הקרקע אלא רק חמשת מיני דגן החייבים בחלה. תרץ את הגמרא הנימי למה שאמרנו שניתן לדרוש גזירה שווה, זה היה מקמי דנייתי חרמש. קודם שהבאנו את הלימוד של שמואל מחרמש, לרבות כל בעלי חרמש. אבל אשתה, עכשיו דעתי חרמש שבא הפסוק חרמש והתרא בלי כל דבר חרמש, ריבה כל דבר הנקצר בחרמש כגון קטנית, ואף על גב דלא מחייב בחלה, אם כן מוכרח שלא דורשים את הגזירה שווה של כמה כמה ממנחת העומר ללמד שיתר האכילה הוא רק בחמשת מיני דגן? אם כן כמה למה לי, מה דורשים ממנו? על כוחך, שבא הפסוק לרבות כל בעלי כמה, דהיינו שאר גידולי קרקע. שואלת הגמרא ואשתא דנפקלן, עכשיו שלמדנו דין אכילת פועל בכל גידולי קרקע מהפסוק חרמש ומהפסוק כמה, כמבואר לאל שמהפסוק חרמש לומדים כל דבר שנקצר בחרמש וגם קטניות הפטורות מחלה, ומהפסוק כמה לומדים כל בעלי קומה וגם אילנות, ששניהם נאמרו לגבי תבועה, אם כן הפסוק יתבוא בקרם רעיך, העוסק באכילת הפועל בקרם ענבים, למה לי? מה פסוק זה בא ללמדנו? תרץ את הגמרא, אמר רבה לאיל חוטב. מפסוק זה לומדים את פרטי הדינים בעניין אכילת פועל. כדתניה, כמו ששנינו בברייתא, שדרשו את הפסוק בספר דברים פרק חב ג' פסוק חבב, כי תבוא בקרם רעיך ואכלת ענבים כנפשך סובעיך ואל כלייך לא תיתן. כי תבוא יש לדרוש כך. נאמר כאן לגבי אכילת פועל לשון ביה. ונאמר לאלן בספר דברים פרק חב ד' פסוק תדבב, ביומו תיתן שכרו ולא תבוא עליו השמש. מה לאלן בפועל הכתוב מדבר? ונאמרה שם לשון ביה, אף כאן לגבי אכילה, לשון ביה מדברת ומלמדת שבפועל הכתוב מדבר. ממשיכה הברייתא בחרם רעיך, יש לדרוש לגבי האמור בסוף הפסוק ואת כלייך לא תיתן, שרק כשתבוא לכרם רעיך, כלומר כרם של ישראל, אסור לך לתת ענבים לתוך כלייך, ולא כשתעבוד בכרם של קוטי, שאז אתה רשאי לתת לתוך כלייך. עכשיו מקשה הגמרא לדרשה הזו, ואחריה תמשיך להביא את דרשות הברייתא מן הפסוק. מקשה הגמרא, אני חלמן דאמר, הדבר הזה יהיה נוח ומובן, לפי מי שסובר שגזל קוטי אסור, אז לולי הפסוק היינו אוסרים על הפועל לתת פירות בקהיליו, והיינו דאי צריך קרא, לכן הוא צריך הפסוק למשרה, להתיר לפועל לתת לתוך קהיליו, שלא יעבור באיסור גזל. אלא למען דאמר שגזל קוטי מותר, אם כן מדוע נצרח הפסוק, והרי אשתה גזילה ממש מותר, אם עכשיו אנחנו אומרים שגזילה ממש מותרת של הקוטי, וכי נתינת פועל לתוך קהיליו שאין זה גזל גמור מבעיה, האם יש צורך בפסוק להשמיע שמותר? הרי הדבר פשוט. תרץ את הגמרא, אכן מי שסובר שגזל גוי מותר, הוא לא דורש מהפסוק שבקרם הגוי מותר לתת לכלים, אלא מוקים לה. הוא מעמיד את הדרשה מהפסוק בחרם רעיך לדבר אחר. הוא דורש שדווקא בקרם רעיך הותרה האכילה, ולא בקרם של הקדש, שפועל העובד בו אינו רשאי לאכול מפירותיו. שואלים התוספות דיבור המתחיל רעיך, הרי גם בלי המיעוט הזה, פועל לא יכול לאכול מפירות הקדש, הרי יש בהם איסור מעילה. תרצים התוספות שללא הפסוק הייתי אומר, שכמו שמעיקר הדין אסור לאדם לאכול משל חברו משום גזל, ואף על פי כן התירה התורה לפועל לאכול. כך בהקדש התירה התורה לפועל לאכול, אף שיש בזה איסור מעילה. לכן צריך את הפסוק. חוזרת הגמרא ומביאה את המשך הדרשות של הברייתא. מהמילה ואכלת יש לדרוש שהותרה רק אכילה, ולא מוצץ, שאסור לפועל למצוץ את המשקה שבפרי ולהשליך את הנשאר. ומהענבים יש לדרוש שרשאי לאכול רק ענבים בפני עצמם, ולא לאכול ענבים ודבר אחר, כגון לטובלם במלח ולמתק את העמם כדי שיוכל לאכול מהם הרבה. מהמילה כנפשך יש לדרוש שכנפש של בעל הבית כך נפשו של פועל. כלומר, מה נפשך נפש בעל הבית אוכל קודם סיום המלאכה, כגון קודם שיורד היין לבור ופטור ממעשר, אף נפשו של פועל אוכל ופטור ממעשר, ואין אומרים שדינו כלוקח, שחייב במעשר גם קודם שנגמרה מלאכתו. מהמילה סובעך יש לדרוש שאותרה רק אכילה שמסביעה ולא אכילה גסה, כשהאדם כבר סבע ודוחק את עצמו לאכול עוד. ומהמילים ואל כלייך לא תיתן יש לדרוש שרק בשעה שאתה נותן את הפירות לכליו של בעל הבית, כלומר עוסק בגמר מלאכה שבמחובר לקרקע, אתה אוכל מהפירות, ובשעה שהיא אתה נותן לכליו של בעל הבית, אלא עוסק בניקוש וכדומה, היא אתה אוכל. ויהיה הגמרא מחלוקת בעניין זמן חיוב המעשר ומקשה מהברייתא הזו. אמר רבי ינאי, אין הטבל מתחייב במעשר אף אחרי שנגמרה מלאכתו בשדה, וכגון שעשה מהתבועה קרי או קרי ערימה של תבועה, עד שיראה הטבל את פני הבית, כלומר שייכנס לבית הבעלים. כל זה לעניין חיוב מעשר מן התורה, אבל אף קודם שנכנסה התבועה לבית, אסור מדרבנן לאכול ממנה אכילת קבע. שנאמר לגבי מעשר שני בספר דברים פרק חו פסוק י"ג, ביערתי הקודש מן הבית, ויש לדרוש שחיובו הוא רק כשנכנסה התבועה לבית. לבאר הרשב"א, שהדרשה היא מלשון ביערתי הקודש מן הבית שאינו קדוש עד שייכנס לבית, ולא השח ביורד היה סימן שין למד א' מפרש, שהדרשה היא מכך שהביעור צריך להיות מן הבית, ומוכח שלא נקבע להתחייב במעשר עד שייכנס לבית. ויהיה הגמרא את דעת החולק, ורבי יוחנן אמר אפילו החצר קובעת, היא מחשיבה את האכילה כאכילת קבע ומחייבת בהפרשת מעשר, שנאמר לגבי מעשר אני ונתת ללוי, לגר, ליתום ולאלמנה, ואכלו וישעריך וסבאו, מלשון שער יש לדרוש שמיד כשנכנס הטבל לשער החצר, הרי הוא חייב במעשר. אומרים התוספות, בדיבור המתחיל עד שגם רבי ינאי מודה שחצר קובעת מדרבנן כמבואר במסכת מעשרות, שחצר המחייבת במעשר היא חצר שהכלים נשמרים בתורה. וכן מבואר במסכת תרומות שנחלקו תנאים בדינו של אדם שהתחיל לאכול אשכול מחוץ לחצר והיה פטור ממעשר, ואז נכנס לחצר אם רשאי להמשיך באכילתו או שחייב לעשר. ומשמע שלדברי הכל אסור להתחיל לאכול בחצר. ורבי ינאי הרי היה אמורה והוא לא יכול לחלוק על תנאים. מברר את הגמרא כיצד יבאר כל אחד מהאמוראים את הפסוק שהביא חברו. שואלת הגמרא ורבי יוחנן נמי, הרי גם לרבי יוחנן אומר שהכנסת הטבל לחצר מחייבת במעשר. הכתיב הרי נאמר בפסוק מן הבית, שמשמעותו שרק הכנסה לבית היא המחייבת במעשר, וכדעת רבי ינאי. משיבה הגמרא, אמר לך, יוכל רבי יוחנן לתרץ ולומר לך, כתבה התורה לשון בית, כדי שנדרוש שחצר הקובעת למעשר, היינו כשהיא דום ידי בית, בדומה לבית. מה בית הוא מקום המשתמר, אף חצר הקובעת למעשר, היינו רק בחצר המשתמרת. שואלת הגמרא ורבי ינאי נמי, גם לדברי רבי ינאי האומר שרק הכנסת הטבל לבית היא המחייבת במעשר, הכתיב בשעריך, וכיצד יפרש רבי ינאי את הפסוק? משיבה הגמרא, הוא הפסוק הזה מבאי אלה נצרח לרבי ינאי לדרשה אחרת. והיינו שטבל הנכנס לבית מתחייב במעשר רק באופן דמאי אלי כשהוא מכניסו דרך השער שנכנסים בו לבית. להפוק אלי להוציא אופן שהטבל נכנס לבית דרך גגות וקרפיפות, חצרות שמאחורי הבית, דלא, שאינו מתחייב במעשר. עכשיו רבי חנינא חוזה מקשה על דברי רבי ינאי ורבי יוחנן. מה טיב מקשה רבי חנינא חוזה? שנינו בברייתא, לעיל בדף פי זין עמוד ב' לגבי יתר אכילת פועל בפירות בעל הבית. נאמר בפסוק בספר דברים פרק חף ג' פסוק חפי, כי תבוא בקרם רעיך ואכלת ענבים כנפשך, ויש לדרוש כנפשך כך נפשו של פועל. כלומר, מה נפשך נפש בעל הבית אוכל מהפירות ופטור ממעשר? אף נפשו של פועל אוכל מהפירות שהוא עוסק בהם ופטור ממעשר. מכך שהוא צריכה התורה לפתור את הפועל, יש לדייק, שדווקא הוא פטור, הלוקח, אבל קונה, שקונה את הפירות מבעל הבית, חייב במעשר, כיוון שקניית הפירות נחשבת כגמר מלאכתם, שמחייבת אותם במעשר. מה אליו, האם לא מדובר באופן שהפועל עובד בשדה? ומכך שהוא צריכה התורה למעט פועל, משמע שלוקח חייב במעשר גם בשדה. וכיוון שמקח אינו עדיף מגמר מלאכה, הנה מוכח, שאף גמר מלאכה מחייב במעשר בשדה. לא כמו דברי רבי ינאי ולא כמו דברי רבי יוחנן הסוברים שאין הטבל מתחייב במעשר כשהוא בשדה אף אם נגמרה מלאכתו עד שייכנס לחצר או לבית. מתרץ את הגמרא, אמר אף פאפה, אך כאן בפסוק המתיר לפועל לאכול ללא הפרשת מעשר מדובר בתאנה העומדת בגינה ונופה נוטה לחצר הסכינן, ענפי הנכנסים לחצר, בזה מדובר. וכדברי רבי יוחנן שהכניסה לחצר היא המחייבת במעשר, גם כאן מיד כשכתפה לוקח מהעץ, התחייבה במעשר. אומרים התוספות בדיבור המתחיל לאחה, שאי אפשר להעמיד את הברייתא בעץ תאנה, שהרי הברייתא עוסקת בעיקר דין התורה נלמד מפסוק. ואילו מן התורה אין תאנה חייבת כלל במעשר, שהרי לא חייבה התורה במעשרות, אלא דגן תירוש ויצר, חמשת ממיני דגן, וענבים וזיתים. אלא כיוון שהיו תאנים מצויים ביניהם, נקטו את העץ הזה. ואילו דעת הרמב״ם, בהלכות תרומות פרק ב' הלכה א', שלא רק דגן תירוש ויצר חייבים בתרומות ומעשרות מן התורה, אלא גם שאר פירות האילן, ולפי זה ניתן להעמיד את הברייתא גם בתאנה ובדין מעשר מדאורייתא. אילו הרמב"ן כאן כותב בשם הראב"ד שכל פירות שבעת המינים חייבים במעשר ותאנה בכללם, אבל סיים שהראב"ד עצמו חזר בו וכתב שאין בתאנים חיוב מעשר מדאורייתא. ממשיכה הגמרא ואומרת, ואף למאן דאמר לרבי ינאי אומר שכדי להתחייב במעשר צריכים הפירות להיכנס לבית, יש לבאר שמדובר שנופה של התאנה נוטה לבית. במילה כשכתף את התאנים, נמצא שהם בתוך הבית והתחייבו במעשר. ולא יכלה הגמרא להעמיד את הברייתא באופן שהתאנה עומדת בגינה ונטל משם הפועל את התאנה והכניסה לחצר או לבית, כיוון שאין הפועל רשאי לאכול אלא בשעת מלאכה ממש, ואינו יכול ליטול את הפירות ולאוכלם במקום אחר. כמבואר לקמן בדף צדי א' עמוד ב', שרק כשהוא עובר משורת קרם אחת לשנייה, התירו לו לאכול משום השבת הוידה, שלא יתבטל ממלאכת בעל הבית. כך תוסו דיבור המתחיל, העומדת בגינה. בקשה הגמרא יחי אם כן שהפסוק שנאמר לגבי פועל עוסק באופן שנוף התאנה נוטה לחצר או לבית, כיצד ניתן לדרוש שכמו שבעל הבית פטור ממעשר כך הפועל פטור? והרי בעל הבית נמי נחייב, גם בעל הבית עצמו חייב במעשר, כיוון שהפירות נכנסים מיד לחצר או לבית. תרץ את הגמרא, בעל הבית עיניו בתאנתו, עיקר חשיבות התאנה בעיניו היא בגוף העץ הנמצא מחוץ לחצר או לבית, ולכן עד שיכנסו כל הפירות לחצר או לבית פטורים ממעשר. ואילו לוקח שקנה את הפירות עיניו במקחו, עיקר החשיבות היא בפירות הנלקטים, וכיוון שפירות אלו נכנסו לחצר או לבית התחייבו במעשר. וכיוון שאף הפועל עיניו בתאנים שליקט כלוקח, וצריכה התורה לומר שדין הפועל כדין בעל הבית ופטור ממעשר. ואפילו אם קנה את כל התאנים שבעץ, אותו קונה מכל מקום, כיוון שסוף סוף אין עיקר העץ שלו, עיניו בתאנים שכבר נקטפו, וכיוון שנקטפו שניים, הרי זה כגמר מלאכה הקובע למעשר. מקשה הגמרא על הברייתא מברייתא אחרת. שואלת הגמרא, ולוקח מדאורייתא ממחייב, וקונה וכי הוא חייב במעשר מן התורה, שמחמת כן וצריכה התורה לכתוב כנפשך להשמיע שפועל פטור במעשר? כמבואר בברייתא. והתניא, הרי שנינו בברייתא אחרת, מפני מה חרבו חנויות של מקום בשם בית אינו שלוש שנים קודם שנחרבה ירושלים, ושיעור שלוש שנים זה כיוון שכך היא מידת מעשר, שנאמר בספר דברים פרק י' פסוק כוח, מקצה שלוש שנים תוציא את כל מעשר תבואתך בשנה ההיא, והנחת בשעריך, מסביר העיון יעקב. אז למה חרבו החנויות של בית הינו שלוש שנים קודם שנחרבה ירושלים? מפני שהעמידו דבריהם על דברי תורה, כלומר שנהגו היתר בדברים המותרים מהתורה, למרות שחכמים הסרום. ולשון רשי, מה שאסור מדברי חכמים מצאו לו היתר מן התורה. ולכאורה קשה מדוע לא כתב רשי בפשיטות שעברו על דברי חכמים. ותרץ הדברי יוסף, על פי מה שכתב התס באור החיים סימן תקפ"ח, אין כוח ביד חכמים לבטל לגמרי דבר הכתוב בפירוש בתורה, ולכן לא היו יכולים לבטל לגמרי תקיעת שופר בראש השנה, ואף כשחל בחול, אלא לבטל את המצווה כשחל ראש השנה בשבת, כיוון שהמצווה עדיין מתקיימת כשחל ראש השנה בחול. ממילא טענו אנשי בית הינו, שכיוון שהתורה התירה זאת בפירוש, אין חכמים יכולים לאסור ולחייב את הלוקח והמוכר במעשר. ממשיכה הברייתא ואומרת שהיו אומרים, היו אנשי בית הינו דורשים את הפסוקים כך. אמר בתורה, עשר תעשר כל תבואת זרעך, היוצא השדה שנה שנה. ואכלת לפני השם אלוקיך במקום אשר יבחר לשכן שמו שם. יש לדרוש מסמיכות הפסוקים. עשר תעשר ואכלת, שחיוב מעשרות המוטל על הבעלים הוא רק כאשר ואכלת, כלומר שהוא עצמו אוכל את התבואה. ולא כשהבעלים מוכר את התבואה לאחר. מאירים התוספות שאם חזר המוכר וקנה את התבואה, חוזר להתחייב במעשר, ואין לו דין שלוקח הפטור ממעשר. וכן יש לדרוש שרק תבואת זרעך, התבואה שגדלה ברשותך, חייבת במעשר ולא לוקח. אלא הקונה תבואה מחברו, פטור מלעשרה. ואף שחכמים חייבו גם את המוכר והלוקח לעשר, אנשי בית הינו לא עשו כן. על כל פנים מוכח מהברייתא שמדאורייתא אין חיוב מעשר במי שאינו בעל השדה. וגם הפועל בכלל הפטור הזה. אם כן, מדוע הוא צריכה התורה להוסיף מיעוט מיוחד של כן נפשך לפתור את הפועל ממעשר? מתרץ את הגמרא, אלא באמת דין זה שהפועל פטור ממעשר זה רק מדרבנן. שאף שחייבו את הלוקח במעשר מכל מקום לא חייבו את הפועל. הוא קרא, הפסוק שהובא בברייתא שדרשו כן מהמילה כן נפשך, אסמכת באלמה. הוא רק אסמכת, כלומר שהסמיכו חכמים את דינם על לשון הפסוק. וזה המקום לומר שיש מחלוקת ראשונים מתי נאמר הפטור הזה של אחד שקונה תבואה מחברו שפטור ממעשר מדאורייתא. נאמרו בזה ארבע שיטות. תוספות, בדיבור המתחיל תבואת, בדף פי ח' עמוד א', הביאו את דעת רבינו תם שרק הקונה את התבואה אחרי מירוח, כלומר, אחרי החלקת הרימת התבואה המכונה קרי, פטור ממעשר. אבל אם קנה קודם המירוח, והוא עצמו מרחה הקונה, חייב במעשר מן התורה. תוספות גם מביאים את דעת ריבם, שזו השיטה השנייה שסובר להפך. שרק הלוקח קודם מירוח פטור ממעשר, אבל אם כבר עשה המוכר את המירוח והתחייב במעשר, שוב אין המקח מפקיע את חיוב המעשר שחל על התבואה. דעה שלישית, דעת הרמב״ם בלכות מעשר פרק ב' הלכה א', שהפטור שלוקח רק אם הוא קונה תבואה שהמוכר מרחה על דעת למוכרה. אבל אם המוכר חשב לאוכלה, הרי שחל עליה חיוב מעשר. גם אם לבסוף נמלח בדעתו ומחרה, חייב הלוקח להפריש ממנה תרומה ומעשר. והדעה הרביעית זה של הכסף משנה, שכותב בדעת הראב"ד שלוקח פטור ממעשר בין אם קנה קודם המרוח ובין אם קנה לאחר המרוח. שואלים הראשונים, אם לוקח פטור מהמעשר מן התורה וחייב רק מדרבנן, מדוע תקנו חכמים שלוקח פירות מעם הארץ, והפירות הללו מכונים דמי, חייב לאסרם מחשש שעם הארץ לא ישרן? הרי הגמרא במסכת שבת י"ג עמוד א' אומרת שרוב עמי הארץ מעשרים, ואף אם פירות אלו מהמיעוט שאינם מעשרים, מכל מקום אין זה אלא חשש דרבנן, שהרי מדאורייתא לוקח פטור לגמרי. תרץ הרשב"א שחששו חכמים שאדם יאכל אצל עם הארץ כאורח ולא כלוקח, ובזה אין פטור של לוקח. ועוד מתרץ הרשב"א לפי שיטת רבינו תם שהפטור של לוקח הוא רק כשקנה את התבואה אחרי מרוח, יש לחשוש שמא ימכור את התבואה קודם מרוח ויאמר שיפריש תרומה בעודה בשיבולים, ולפי האמת הלוקח חייב להפריש מדאורייתא. חוזרים אל הגמרא ששואלת, אלא אם כן שאין צורך בפסוק כנפשך לפטור פועל והביאה אותו הברייתא רק כאסמכתא, אם כן הפסוק כנפשך למאי עתה, מה הוא בא ללמדנו? משיבה הגמרא, הפסוק הזה בא לחדתני על הדרשה ששנינו בברייתא שמדמה את היתר הפועל באכילה ליתר הבעלים, ודרשו כך, כנפשך, מה נפשך, מה נפש בעל הבית, אם חסמת את עצמך מלאכול אתה פטור, שהרי אינך חייב לאכול, אף לגבי פועל, הדין כך, שאם חסמת, אם פסקת מתחילה עם הפועל שלא יאכל מהפירות, או שחסמתו בעל כורחו, אתה פטור ממלכות, ואין לומדים את דין הפועל מדין השור שאסור לחוסמו, אפילו אם הבעלים הסכים לכך, כמבואר לכמן, בדף צד ג' עמוד א', ומי שחוסם את השור, לוקה משום האיסור לא תחסום שור בדישו, אמור בספר דברים פרק כ"ה פסוק ד', באדם לא נאמר עליו הזה. למה? כותב המאירי שהטעם הוא כיוון שתנאי כזה הוא תנאי שבממון, ויכול אדם להתנותו כמבואר לאיל בדף נ"א עמוד א'. עכשיו מר זוטרא מקשה על דעת רבי ינאי ורבי יוחנן, הפוטרים ממעשר את התבואה שבשדה משום שלא ראתה את פני הבית או את פני החצר. מה טיב מר זוטרא מקשה מר זוטרא שנינו במשנה במסכת מעשרות פרק א' משנה ה'? איזו גורנן, ממתי נעשה דין הפירות כדין תבואה שעשו ממנה גורן להתחייב במעשרות? אז בקישויים ובדלויים מי שיפקסו. ואמר רבי יסי, מה ביאור הזמן שיפקסו? מי שינטל פיקס שלהם, בזמן שיפול הפרח שבראשם הקרוי פיקס. הרמב״ם והברטנור המפרשים שזהו שיער דק הצומח על הפירות, והרמב״ם כתב שהאדם עצמו מסירו, והברטנור כותב שכשהפירות מתבשלים כל צורכם, הוא נושר מעצמו. אם כן קשה מה אליו, האם אין כוונת המשנה שחיוב מעשרו, מי שיפקסו אפילו בשדה, הנה מוכח, שאין צורך שיכנסו לבית או לחצר כדי להתחייב במעשרות, וזה לא כדעתם של רבי ינאי ורבי יוחנן. הם מוסיפים התוספות לדיבור המתחיל מה אליו, שאי אפשר לתרץ שהמשנה עוסקת בחיוב מעשר מדי רבנן, כיוון שאף חכמים לא חייבו במעשר על ידי גמר מלאכה בלבד, אלא יש צורך במקח או בהכנסה לחצר, כדי לקבוע ולחייב במעשר. תרץ את הגמרא, לא, אין זו כוונת המשנה, אלא חיוב מעשר הוא רק מי שיפקסו בבית. באה המשנה לחדש, שאפילו אחרי שנכנסו לבית שהוא מקום חיובם, הם אינם מתחייבים במעשרות עד שיפקסו, שאז זה גמר מלאכתם. שואלים הראשונים ובתוכם התוספות בדיבור המתחיל, לא, מי שיפקסו בבית, הרי מבואר במסכת פסחים דף ט' עמוד א' שהתבואה מתחייבת במעשר רק אם הוכנסה לבית אחרי המרוח. אבל אם הכניסה אדם את התבואה לביתו קודם המרוח, כשהיא עדיין מחוברת למוץ שלה, פטור ממעשר, ואם כן גם כאן, כשהכניס את הפירות קודם שניתה לפיקוס שלה, יש לפותרם לגמרי. תרצים התוספות. דהיינו רק בחיטים וסעורים שהדרך היא להכניסם לבית ללא המוץ, ולכן אם הכניסם במוץ, נפטרה התבואה לגמרי. ואפילו אם אחר כך תיגמר מלאכתה, אבל בפירות אלו שדרך להכניסם לבית עם הפיקוס שלהם, לכן אף אם נפל הפיקוס בתוך הבית, מתחייבים במעשר ואין צורך שיכנסו לבית אחר נפילת הפיקוס. שואלת הגמרא, יחי, אם כן מדוע נקטה המשנה לשון מי שיפקסו, שמשמע שבכל מקום שיפקסו יחול עליהם חיוב מעשר? הרי הלשון הייתה צריכה להיות עד שיפקסו מבעלי, הייתה המשנה צריכה לומר שאינם חייבים במעשר עד שיפקסו, שמשמעות לשון זו היא שאפילו אחרי שנכנסו לבית או לחצר, שזה מקום חיובם, אינם חייבים עד שיפקסו. תרץ את הגמרא, אי תנה, עד שיפקסו, אם התנה היה שונה את הלשון עד שיפקסו, אבא ימין היינו סבורים לומר שכוונתו, שאין חיוב מעשר, עד דגמר, לפי כוסיו, עד שיפלו כל הפרחים של כל הפירות. כמה שמלן מחדש התנה בכך שכתב מי שיפקסו, דמיקי עתחו לפי כוסיו, ממתי שהתחילו מקצתם ליפול, כבר התחייבו כולם במעשר. מרזות רב ריידר רב נחמן עכשיו מקשה קושייה נוספת על רבי יוחנן ורבי ינאי. מה טיב מרזות רב ריידר רב נחמן בנו של רב נחמן? שנינו בברייתא גורנו, דהיינו הזמן שנעשה דין הפרי כדין תבועה שנכנסה לגורן לעניין מעשר, לחייב עליו משום טבל מי שתגמר מלאכתם. איזו גמר מלאכתן? מלאכת הכנסתן. אם כן קשה, מה אליו? האם אין כוונת הברייתא שמלאכת הכנסתן מחייבת במעשר? אפילו אם היא נעשתה בשדה, והכנסתן זה מלשון כינוס. דהיינו שמשעה שכינס ואסף את הפירות בשדה, לעשות מהם קרי, דהיינו הרמה אחת, התחייבו במעשר. הנה מוכח שגם בשדה יש חיוב מעשר. ולא כמו דבריהם של רבי ינאי ורבי יוחנן. ולכאורה יש להבין מה כוונת המקשה. מה פתאום הוא הבין בברייתא שהכנסתם הכוונה כינוסם בשדה? למה הוא לא מבין את הלשון כפשוטו שהכנסתם הכוונה הכנסתם לבית שאז הם מתחייבים במעשר? מסביר עליכם אבירים שמלשון הברייתא שאמרה מי שתגמר מלאכתן משמע שאף אם נגמרה המלאכה הזו בשדה יש חיוב מעשר. שאם לא כן, הייתה הברייתא כותבת עד שתיגמר מלאכתן. כלומר, אף אחרי שהוכנסו הפירות לבית אין להם חיוב מעשר עד גמר מלאכה. כמו שבדיקה הגמרה לעיל מלשון המשנה מי שיפקסו. מכך שלא כתבה המשנה עד שיפקסו. תרץ את הגמרה לא אין זו כוונת הברייתא, אלא הכנסתן שכתבה הברייתא, הכוונה הכנסתן לבית, זהו גמר מלאכתן, ואז הם מתחייבים במעשר. ואי בית אימא אומרת הגמרה, אם תרצה, אומר לך תירוץ אחר. כי כאמר רבי ינאי, מה שאמר רבי ינאי שחיוב מעשר הוא רק בכניסה לבית, היינו בזיתים וענבים דלב בני גורן אינו. שאין דרך להכניסם לגורן אלא מכניסם מיד לבית. אבל לגבי חיטים וסורים שדרך להכניסם לגורן, מודה רבי ינאי שהכנסתם לגורן מחייבתם במעשר ולא הכנסתם לבית. שהרי גורן פעד יכתיב בי, התורה כתבה בפירוש לשון גורן, נאמר בספר במדבר פרק חי פסוק זך, ונחשב לכם תרומתכם כדגן מן הגורן. ובזה מתורצת גם הקושייה הקודמת, מהמשנה במעשרות האומרת שחיוב מעשר הוא רק מי שיפקסו. היות והמשנה עוסקת בקישויים ודלויים שמכניסים אותם לגורן, ואילו רבי ינאי אמר את דינו רק בזיתים וענבים שאין דרך להכניסם לגורן. לעיל בדף פז עמוד ב', בירה הגמרה מניין שפועל אוכל במחובר, ועכשיו מברר את הגמרה מניין שפועל אוכל גם בתלוש, כמבואר במשנה לעיל בדף פז עמוד א'. שואלת הגמרה, אשכחן מצאנו בפסוקים שאדם אוכל כשהוא עוסק במחובר לקרקע, כמו שהתבהר לעיל בדף פז עמוד ב', וכן מצאנו ששור עוסק במחובר לקרקע, וכמו כן מצאנו ששור אוכל כשהוא עוסק בתלוש מהקרקע, כנאמר בספר דברים פרק חפי פסוק ד', לא תחסום שור בדישו, ודישה זו הפרדת התבואה מהקליפה שנעשית בתלוש. אבל שאדם אוכל בתלוש מן הקרקע מנהלן, מנהין לנו? בשיבה הגמרה הדין הזה נלמד בקל וחומר משור. ומה שור שאינו אוכל במחובר? דהיינו שלא יתפרש בתורה שהוא אוכל כשהוא עוסק במחובר לקרקע בכל זאת. הוא אוכל בתלוש. אדם שדינו מפורש בתורה שהוא אוכל במחובר אינו דין שאוכל בתלוש? דוחה הגמרה את הקל וחומר ואומרת מה לשור שהחמירה בו התורה בדבר אחר? שכן אתה מצווה על חסימתו, מי שחוסמו מלאכול עובר בלב. ייתכן שלכן החמירה בו התורה והתירה לו לאכול בתלוש. וכי תאמר את הדין הזה גם באדם שהיא אתה מצווה על חסימתו? ברר את הגמרא מדוע אכן אין איסור לחסום פועל מלאכול. ויהיה האדם מצווה על חסימתו שהחוסם את האדם יעבור בלב, ונלמד זאת כל וחומר משור שאסור לחוסמו, וכך נדרוש. ומה שור שהיא אתה מצווה להחיותו? אתה מצווה על חסימתו? אדם שאתה מצווה להחיותו כנאמר בספר ויקרא פרק חפי פסוק למדבב וחי אחיך אימך אינו דין האם אין זה קל וחומר שאתה מצווה על חסימתו וממילא נוכל גם ללמוד את דין האדם שאוכל בתלוש בקל וחומר מישור שאוכל בתלוש ותרץ את הגמרא אמר קרא נאמר בפסוק בספר דברים פרק חף ג' פסוק חפי כי תבוא בחרם רעיך ואכלת ענבים כנפשך סובעיך יש לדרוש כנפשך כנפשו של פועל, כלומר דין הפועל הוא כדין הבעלים. מה נפשו של הבעלים אם חסמתו, חסם הבעלים את עצמו מלאכול? פטור, שהרי רשאי בעל הבית לעשות לעצמו מה שירצה. אף פועל אם חסמתו, אתה פטור ואין דינו כדין השור שחוסמו עובר בלב. המשיכה הגמרא לברר דין פועל שאוכל בתלוש, שואלת הגמרא ואלה אחרי שדחינו את הקל וחומר משור. דין זה המוזכר במשנתנו שאדם אוכל בתלוש מנהלן, מנהי לנו. בשיבה הגמרא אמר קרא נאמר בפסוק כי תבוא בקמת רעיך וכתבת מלילות בידיך וחרמש לא תניף על קמת רעיך. הוזכרה בפסוק הזה המילה כמה, כמה שתי פעמים. כי התורה יכלה לכתוב רק כי תבוא בשל רעיך וחרמש לא תניף על של רעיך. כתבה והוסיפה התורה את המילה כמה פעמיים. ולכן אם אינו עניין אם אין צורך בפעמיים אלו לאדם, לפועל שרשאי לאכול במחובר, כיוון שדי בפסוק אחד, תנאו עניין, יש לדרוש ממנו יותר אכילה לאדם בתלוש. רבי עמי אומר טעם אחר ביתר פועל שמותר לו לאכול בפירות תלושים. רבי עמי אמר, אדם שרשאי לאכול בתלוש לא צריך קרא, לא צריך איתור מיוחד בפסוק, אלא אפשר ללמוד זאת ממשמעות הפסוק. דכתיב נאמר בפסוק, כי תבוא בקרם רעך, ומי לא עסקינן, האם לא מדובר גם באופן ששכרו לכתף, דהיינו לשאת את הענבים מהקרם על כתיפו שהיא פעולה בתלוש, וגם באופן זה אמר רחמנה, אמרה התורה, ליחול, יאכל הפועל. הנה מבואר שאף פועל העוסק בפירות תלושים, רשאי לאכול. לאל התבאר שדין שור האוכל בתלוש מפורש בתורה. מבררת עכשיו הגמרא מניין ששור אוכל גם במחובר. שואלת הגמרא, ושור העושה מלאכה במחובר, מנהלן מניין לנו שהוא רשאי לאכול? והרי בתורה נאמר, רק לא תחסום שור בדישו, ודישה זה מלאכה שנעשית בתלוש. ואיך ייתכן ששור יעשה עבודה בפירות המחוברים לקרקע? מבאר החידושים המיוחסים לרתווה, שמדובר באופן שהשור דש שיבולים המחוברות לקרקע. משיבה הגמרא, דין זה נלמד בקל וחומר מהאדם. ומה האדם שאינו אוכל בתלוש? כי הרי לא כתבה התורה בפירוש שרשאי לאכול כשהוא עוסק בתלוש. כי הרי קרם וכמה שהוזכרו אצל האדם הם מחוברים לקרקע, אף על פי כן אמרה התורה שהוא אוכל במחובר. שור שנכתב בפירוש בתורה שהוא אוכל בתלוש, אינו דין, האם אין זה קל וחומר שאוכל במחובר, ומי שיחסום אותו מלאכול במחובר עובר עליו. דוחה הגמרא ואומרת, מה לאדם שהחמירה בו התורה, שכן אתה מצווה להחיותו, ויתכן שרק בו התירה התורה לאכול במחובר. וכי תאמר את הדין הזה גם בשור שהיא אתה מצווה להחיותו? מבררת הגמרא, מדוע אכן אין ציווי להחיות שור? שואלת הגמרא, ויש שור מצווה להחיותו, נלמד שיש מצווה להחיות שור מקל וחומר. ומה האדם שהיא אתה מצווה על חסימתו, אתה מצווה להחיותו? שור שאתה מצווה על חסימתו, אינו דין שאתה מצווה להחיותו? ואם כן, נוכל גם ללמוד ששור רשאי לאכול במחובר בקל וחומר מאדם. שיבה הגמרא, אמר קרא, וחי אחיך אימך. יש לדייק שרק את אחיך אתה מצווה להחיות ולא את השור. שואלת הגמרא, ואלא כיוון שדחינו את הקל וחומר מאדם, הדין הזה ששור אוכל במחובר מנהלן מנהל לנו. משיבה הגמרא, נאמר בפסוק, כי תבוא בקמת רעך, וכתפת מלילות בידיך, וחרמש לא תניף על קמת רעך. אמר קרא, אומרת התורה בפסוק הזה, רעך רעך שתי פעמים. אם אינו עניין, אם אין צורך לדורשו לאדם האוכל במחובר, שרי די באחד מהם כדי ללמד זאת, תנאו עניין, יש לדורשו להיתר אכילת שור במחובר. עכשיו מביאה הגמרא טעם אחר, בין להיתר אדם בתלוש ובין להיתר שור במחובר. רבינה אמר, לא אדם האוכל בתלוש ולא שור האוכל במחובר צריך רקראי. הם לא צריכים איתור של פסוק כדי להתירם בזה, אלא יש לדרוש את היתר בהם מכך דכתיב, בספר דברים פרק חפי פסוק ד', לא תחסום שור בדישו. ומכדי והרי, אף שהפסוק עוסק בשור מכל מקום, אינו בא למעט שאר בעלי חיים, אלא כל מי להתנאיו בחסימה. כל בעלי החיים ישנם בלב זה של חסימה, זאת כיוון, די אלפין אנחנו לומדים בגזירה שווה, שור שור משבת. כמו שדרשו במסכת בבא קמא דף נ"ד עמוד ב', ממה שנאמר לגבי שבת, לא תעשה כל מלאכה אתה ובנך וביתך ועבדך ועמתך ושורך וחמורך וכל בהמתך. כיוון שכתבה התורה וכל בהמתך, מדוע היא פירטה גם שור? אלא ללמד שבכל מקום שנאמר שור, גם שאר בעלי חיים בכלל. וכיוון שאיסור חסימה אינו דווקא בשור, אם כן לכתוב רחמנה, תכתוב התורה לא תדוש בחסימה, ואז נדע שהאיסור הוא בכל בעלי החיים. אם כן שור דכתב רחמנה, למה לי? מה הוא בא ללמדנו? מסיים רבינה את לימודו, אלא ודאי כתבה זאת התורה כדי להקושי, להקיש, להשוות ולדמות את החוסם, את האדם שביכולתו לחסום, לנחסם, לשור שהדרך לחוסמו, ואת השור הנחסם, לחוסם. וכך הוא ההיקש. מה חוסם, דהיינו האדם, כשהוא עובד כפועל, הוא אוכל במחובר? אף השור הנחסם אוכל במחובר. ומה הנחסם, דהיינו השור אוכל בתלוש, כמו שכתבה התורה בפירוש? אף האדם החוסם, כשהוא עובד כפועל, הוא אוכל בתלוש. אם כן, לסיכום הסוגיה, יש לבאר את הדינים במקורותיהם כך. שור האוכל בתלוש נכתב בפירוש בתורה לא תחסום שור בדישו. שור האוכל במחובר נלמד מאיתור הלשון רעך, או מכך שהוא קש נחסם לחוסם. אדם האוכל במחובר נכתב בפירוש בתורה, ולעיל בדף פי זין עמוד ב' דרשה זאת הגמרא מכמה וחרמש שמדובר במחובר. והדין הרביעי, אדם האוכל בתלוש לומדים זאת מאיתור המילה כמה וממשמעות הפסוק שנאמר כי תבוא. ומדובר אף כששחרו אותו לשאת ענבים על כתיפו, או מכך שהוא קש חוסם לנחסם. שש שורות בתחילת דף פי ט' עמוד א' מביאה הגמרא כמה ברייתות הדורשות דינים שונים לגבי היתר אכילה בפועל מלשון דייש שנאמרה לגבי אישור. ויות והוקש חוסם לנכסם, יש ללמוד את הדינים הללו לגבי אדם. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, נאמר בתורה לגבי היתר אכילה של בהמה, לא תחסום שור בדישו. יש לדרוש מכך שכתבה התורה מלאכת דייש היא הפרדת גרעיני התבואה מקליפותיהם. נלמד כך, מה דייש מיוחד בכך שהוא דבר שגידולי קרקע, ובזה אמרה התורה שפועל אוכל בו. אף כל מלאכה שנעשית בגידולי קרקע, פועל אוכל בו. יצא מכלל היתר הזה, החולב בהמה והמחבץ, מעמיד את החלב בקיבה, ועוד פירוש ברשי שעושה כמין כלי מגמי, ונותן בתוכו את החלב שהתחיל להתקשות ומי החלב נוטפים ממנו, ורבינו יונתן מפרש שנותן לתוך החלב דבר הגורם לפסולת להיפרד מהחלק הטוב שבו, זה נקרא המחבץ. והמגבן עושה מהחלב גבינה, שאין זה גידולי קרקע, ולכן אין פועל אוכל בו. שואלת הגמרא, למה לי לדרוש מהמילה די שאין היתר אכילה לפועל בדבר שאינו גידולי קרקע? והרי מכי תבוא בקרם רעך הנפקה? יש ללמוד את הדין הזה, שמשמעות הפסוק היא היתר אכילה רק בעובד בקרם, שהוא גידולי קרקע ולא בשער מלאכות. משיבה הגמרא, איץ צריך צורך בלימוד מהמילה דייש. כיוון דסל כדאי איתך מנהינו מעלים בדעתנו לומר אוהיל וכתיב בפסוק כמה, ולעיל בדף פז עמוד ב' דרשנו מהלשון הזו לרבות כל בעלי כמה, כל דברים העומדים בקומה כמו אילנות וכדומה. שם הבא הפסוק לרבות נמי מידי, גם את הדברים דלאו גידולי קרקע נינו, גם דברים שהם לא גידולי קרקע כגון חולב וכדומה, יהיה רשאי לאכול ממלאכתו. כמה שמלה נשמיע לנו תורה במילה דייש, שיתר האכילה היא רק בגידולי קרקע. מביאה הגמרא ברייתא דורשת מהמילה דייש דין אחר. תניא אידך שנינו בברייתא אחרת לימוד נוסף מהמילה דייש שכתבה התורה לגבי איסור חסימה. מה דייש מיוחד בכך שהוא דבר שנעשה בשעת גמר מלאכה, כלומר שמעשה זה גומר את המלאכה, ובזה אמרה התורה שפועל אוכל בו, אף כל דבר שהוא בשעת גמר מלאכה פועל אוכל בו. יצא מן הכלל הזה המנקש בשומים ובבצלים שהוא לא יכול לאכול שם. הבינה עכשיו הגמרא שבמלאכה זו הוא עוקר את הבצלים והשומים הרעים מתוך היפים ומשליך את הרעים. שואל ואין זה גמר מלאכה, שהרי הבצלים והשומים הטובים עדיין מחוברים לקרקע, אז אין פועל אוכל בהם. שואלת הגמרא, למה לי לדרוש מהמילה דייש שהיתר אכילה הוא רק בשעת גמר מלאכה? והרי מי ואל כלייך לא תיתן נפקה? לומדים את הדין הזה מהפסוק ואל כלייך לא תיתן כמבואר לאל בדף פז עמוד ב', שרק בשעה שנותנים לתוך כליו של בעל הבית דיינו גמר מלאכה בי מחובר, התירה התורה לפועל לאכול. משיבה הגמרא, לא צריכה, לא צריכה הדרשה הזו, אלא דאף על גב דקמה שליף קטינה מבין העלימי, גם באופן שהפועל מוציא בצלים קטנים שאינם עשויים לגדול יותר בין הבצלים שכן עשויים לגדול, והוא תולש את הקטנים כדי להניח לגדולים מקום לגדול, ואינו משליך את הקטנים אלא בעל הבית נוטלם, אסור לפועל העושה את המלאכה הזו לאכול. אילו היה נאמר רק בפסוק ואל כלייך לא תיתן, היה מותר לפועל לאכול, משום שיש כאן נתינה לכליו של בעל הבית. בא הפסוק של המילה דייש וממעט גם את האופן הזה, כיוון שעיקר מלאכת הוצאת הקטנים, הבצלים הקטנים, היא לתועלת הבצלים הגדולים, שלגביהם אין זה גמר מלאכה, שהרי הם מחוברים עדיין, וממילא לא רשאי הפועל לאכול. מביאה הגמרא דרשה שלישית מן המילה דייש. תניא אידך שנינו בברייתא אחרת, ממה שנאמר בתורה לאו של חסימה לגבי דייש, יש לדרוש מה דייש מיוחד בכך שהוא דבר שלא נגמרה מלאכתו להתחייב במעשר, ובזה התורה אמרה שפועל אוכל בו, אף כל דבר שלא נגמרה מלאכתו למעשר, פועל אוכל בו. יצא מכלל היתר הזה, פועל הבודל המפריד בתמרים ובגרגורות המדובקים זה בזה, הואיל וכבר נגמרה מלאכתו למעשר, אין פועל אוכל בו. מקשה הגמרא והתניא, הרי שנינו בברייתא, הבודל בתמרים ובגרגורות פועל כן אוכל בו. תרץ את הגמרא, אמר רב פאפא, כי תניא האמא ששנינו בברייתא שפועל הבודל בתמרים ובגרגורות רשאי לאכול בהם. מדובר בתוכלני, תמרים גרועים שאינם ראויים לאכילה, גם אחרי שנקטפו מהאילן. מכניסים אותם לכלי עשוי מכפות תמרים כדי לגמור את בישולם. על זה אמרה הברייתא שאם הפועל עוסק בהפרדתם קודם שנגמר בישולם, רשאי לאכול מהם כיוון שעדיין לא נגמרה מלאכתם למעשר. הביאה הגמרא דרשה רביעית מן המילה דייש. תניא אידך שנינו בברייתא אחרת, ממה שאיסור חסימה נאמר בדייש, יש ללמוד. מה דייש מיוחד בכך שהוא דבר שלא נגמרה מלאכתו להתחייב בחלה, ובזה אמרה התורה שפועל אוכל בו, אף כל דבר שלא נגמרה מלאכתו לחלה, פועל אוכל בו. יצא מן הכלל של היתר אכילה, עלש את הבצק והמקטף, עורך ותח במשקה את העיסה והאופה, בכל אלו כבר נגמרה מלאכתו להתחייב בהפרשת חלה, דאין פועל אוכל בו, אין לפועל יותר לאכול משם. מקשה הגמרא מדוע אמרה ברייתא שרק בלישה ואפייה אינו רשאי לאכול? והלא, גם בתחינת החיטים וניפוי הקמח אין לו לאכול, שהרי אף שלא נגמרה מלאכתו להתחייב בחלה, מכל מקום נגמרה מלאכתו להתחייב במעשר. ומחמת כן לא יהיה רשאי לאכול כמו שדרשנו בברייתא הקודמת. תרצת הגמרא לא קשיא. בברייתא הזו מדובר בחוצה לארץ עסקינן. וממילא, דלק המעשר, אין שם חיוב מעשר, ולכן נאסר לאכול רק בגמר מלאכה לחלה, כי חיוב חלה יש גם בחוץ לארץ. שואלת הגמרא, יחי, אם מדובר בחוץ לארץ, חלה נמי לקה, גם חיוב חלה אין בחוץ לארץ, וכיצד ניתן לומר שהפועל אוכל רק כל זמן שלא נגמרה מלאכת עיסה להתחייב בחלה? אלא מבארת הגמרא את הברייתא באופן אחר. לעולם מדובר בארץ. מדובר בארץ ישראל, ולא קשיא. ואין להקשות מדוע הפועל התוכן את החיטים ומנפה את הקמח יכול לאכול קודם שתתחייב בחלה אף שלכאורה כבר נגמרה מלאכתו למעשר. כיוון שהברייתא עוסקת בזמן יהושע בן נון שנכנסו ישראל לארץ, בשבע שנים שכיבשו את הארץ ובשבע שנים שחילקו את הארץ. ולמרות שהשנים הללו כבר עברו ואין נפקא מינה בדבר למעשה, כותבת הברייתא את הדין שנהג באותם שנים כיוון שבא לדרוש את הפסוק ולפרש לשם מה הוא נאמר. אם כן מדובר על אותם 14 שנים של כיבוש וחלוקה של יהושע בן נון, ואמר מר בשבע שנים שכיבשו וכן בשבע שנים שחילקו, נתחייבו ישראל בהפרשת חלה ולא נתחייבו בהפרשת מעשר. וטעם החילוק מבאר רשי שלגבי חלה נאמר בבואכם אל הארץ, ודרשו בספרים מכך ששינתה התורה את הלשון משאר המקומות שנאמר בהם ביה, שבכל מקום כתוב כי תבואו וכאן כתוב בבואכם, זה בא ללמד שמיד כשנכנסו לארץ התחייבו בחלה. אבל לגבי תרומות ומעשרות נאמר במקום אשר יבחר, ועד שנבחרה שילו למשכן השם לא נתחייבו. שואלת הגמרא, כיצד ניתן לבאר שדיני אכילת הפועל תלויים בעצם הפרשת חלה ומעשר? מידי וכי חיוב המעשר עצמו כגרים הוא הגורם לאיסור אכילת הפועל, והרי גמר מלאכה שעושה הפועל כגרים הוא הגורם לכך שיאסר באכילה. אלא שהסימן לכך שהפועל עוסק בגמר מלאכה הוא לפי זמן חיוב המעשר והאכלה, שגם חיובים אלו חלים בזמן גמר המלאכה, וממילא אף בחוץ לארץ שאין חיובים אלו נוהגים, מכל מקום זמן אכילת הפועל נקבע לפי החיובים הללו. אם כן חוזרת הקושיה, כיצד אמרה הברייתא שקודם שתתחייב העיסה בחלה, רשאי הפועל לאכול, והרי כבר נגמרה מלאכת החיטים שבעיסה והם ראויים להתחייב במעשר, ומאותו הזמן אין לפועל היתר לאכול. אלא אמר אבינה, מבארת הגמרא את הברייתא באופן אחר. במלאכה שיש בה גם חיוב מעשר וגם חיוב חלה, רשאי הפועל לאכול עד שיחול החיוב המאוחר וזה חלה. ואף שבברייתא הקודמת שנינו שהפועל רשאי לאכול רק עד שהתחייבו הפירות במעשר, הברייתא הזו אינה נשנית בפני עצמה, אלא כרוך ותני. יש לכרוך אותה עם הברייתא האחרונה ולשנות את שתי הברייתות יחדיו. וכך יש לדרוש. נאמר בתורה דייש. מה דייש מיוחד בכך שהוא דבר שלא נגמר מלאכתו למעשר ולחלה? ובזה אמרה התורה שפועל אוכל בו. אף כל דבר שלא נגמר מלאכתו למעשר ולחלה, פועל אוכל בו. כלומר, בפירות שלא שייך בהם חיוב חלה, רשאי הפועל לאכול רק עד שיתחייבו הפירות במעשר, ובעיסה ששייך בה גם חיוב חלה, רשאי הפועל לאכול גם אחרי שחל חיוב מעשר, עד הזמן שיחול חיוב חלה. אם כן, נסכם את הדברים. הגמרא הביאה ארבע דרשות מלשון די שכתבה התורה. א', שפועל אוכל רק בדבר שהוא גידולי קרקע ולא החולב וכדומה. ב', פועל אוכל רק במעשה הגומר את המלאכה ולא בניקוש וכדומה. ג', פועל אוכל רק בדבר שלא נגמרה מלאכתו למעשר ולא בדבר שכבר ראוי להתחייב במעשר. ד', פועל אוכל רק בדבר שלא נגמרה מלאכתו לחלה ולא בדבר שראוי להתחייב בחלה. להלכה אנחנו פוסקים את כל הדרשות הללו, כמו שפוסק הרמב״ם בהלכות שכירות פרק י' ב' הלכה א'. שנינו בברייתא, לאל בדף פי זין עמוד ב' שדרשו מהפסוק, בספר דברים פרק חף ג' פסוק חפי ואכלת ענבים, שלא יאכל הפועל ענבים ודבר אחר, כלומר שלא יתבלם במלח כדי למתקם ולאכול מהם הרבה, אלא יאכלם לבדם כמות שהם. אנחנו מדברים על פועל העוסק במלאכתו. יבא אלו הסתפקו בני הישיבה, פועל הקוצר תבועה ורשאי לאכול ממנו. מהו שיהבהב באור ויוכל? האם מותר לו לשרוף מעט את גרעיני התבועה באש כדי שיתמתק טעמם ויוכל לאוכלם כך? מה עם צדדי הספק? מי יהווה האם נחשב המעשה הזה כאכילת ענבים ודבר אחר שאסרה התורה כדי שלא יאכל הרבה? או לא? כיוון שאינו מוסיף דבר אחר, אלא מהבהב את התבועה עצמה, ואז מותר לאוכלה כך. הביאה הגמרא ראיה תשמה שנינו בתוספתא, רשאי בעל הבית להשקות את הפועלים יין כדי שלא יאכלו ענבים הרבה. וכן רשאים הפועלים לטבל את פיתם בציר, ברוטף, כדי שיוכלו ענבים הרבה. הנה מוכח, שרשאים הפועלים לעשות מעשה הגורם להם לאכול הרבה. מלא הוא הדין שרשאים להבהב את התבועה באש. דוחה הגמרא בדף פייטט עמוד ב' ואומרת, להכשור גברא לא קמי באילן, לעשות מעשה בגוף האדם שיגרום לו לאכול הרבה כגון לטבול את הפת בציר, לא הסתפקנו כלל בדבר, ובוודאי שמותר לעשות, כמבואר בתוספתא, כי קמי באילן להכשור פיירה מאי. ספק היה רק אם מותר לעשות מעשה באוכל שנוטלים הפועלים מהבעלים, כגון להבהו באש. מה הדין בזה? מביאה הגמרא ראיית תשמה שנינו בברית, הפועלים העושים מלאכה בקרם אוכלים ענבים בראשי אומנויות שלהם, כלומר רשאים להמתין מלאכול עד שיגיעו לראש שורת הקרם המכונה אומן, ששם השמש מכה על הענבים ומתוקים ביותר, למרות שמתוך כך יוכלו הרבה ענבים, ובלבד שלא יעבבו באור, הנה מוכח שאסור לעשות להם מעשה בגוף הפירות. דוחה הגמרא ואומרת, אתם שם בברית האוסרת להבהב את הענבים באש, אין הטעם משום שבכך הפועל ממתקם ויוכל מהם הרבה, אלא משום ביטול מלאכה, שבשעה שהוא מהבהב את הענבים, הוא לא עוסק במלאכת הבעלים. וכי כמי באילן, מה שהסתפקנו אם מותר לו להבהב את הענבים, היינו איך דאיקה אשתו ובניו, באופן שאשתו ובניו שאינם סחורים לבעל הבית, נמצאים בכרם ומהבהבים עבורו את התבועה, ואז הוא אינו בטל ממלאכתו, אבל מחמת ההבהוב, הוא יאכל הרבה. מהי? מה הדין בזה? אומרת הגמרא, תשמע בו ושמע ראיה שנינו בברית, הפועל העושה מלאכה אצל בעל הבית, לא יהבהב באור ויוכל, ולא יחמור באדמה, לא יתמין באדמה כדי לחמם את הפירות ויוכל, ולא יפריך, לא יבקע את הפירות על גבי הסלע כדי שיתמתקו, כמו שהיו פוצים את הזיתים כדי שתצא המרירות שלהם ויתמתקו, ויוכל, זה אסור, אבל מפריך על יד על יד ואוכל, מפריך בידיו ואוכל, ומכך שאסור לו לבקע את הפירות על גבי סלע, מוכח, שאינו רשאי לעשות מעשה בגוף הפירות כדי למתקם. דוחה הגמרא ואומרת, אתם שם גם כן הטעם שאסרו לעשות כן, משום ביטול מלאכה ולא משום שאסור לו למתקם בידיים. וכשמבקע ביד, אינו מתבטל ממלאכתו, אבל כשהולך למקום הסלע ומתכופף אליו, יש בזה ביטול מלאכה. אומרת הגמרא, חנה ממסתברא, כך גם מסתבר לומר על פי המשך הברייתא, שהטעם הוא משום ביטול מלאכת בעל הבית. דאיסא על כדאי, אם תעלה בדעתך שהאיסור הוא משום מתוק פירה, שהוא ממתק את הפירות בכך, סלע בביקוע על ידי סלע, מהי מתוק פירה, איזה מיתוק נעשה בכך לפירות? דוחה הגמרא את הראיה ואומרת, גם בביקוע על גבי הסלע אי אפשר דלא ממתיק פורטה. לא ייתכן שלא יתמתקו הפירות מעט, ואין זו ראיה להכריח שטעם הברייתא הוא משום ביטול מלאכה. מוריי ורבותיי, אחיי ורעי, אנחנו חותמים את לימוד הדפים פי ח' ופי ט' עם 10 שאלות לשילון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, ממתי הפירות מתחייבים במעשר מן התורה ומניין? שאלה שנייה, על שום מה חרבו חנויות של בית הינו קודם שחרבה ירושלים? שאלה שלישית, למסקנה, מה לומדים מהמילה כן נפשך? שאלה רביעית, ואיזו גמר מלאכתן מלאכת הכנסתן? מה הביור באה והמינה? ובמסקנת הגמרה. שאלה חמישית, מניין שמותר לפועל לאכול בתלוש? שאלה שישית, מה הפירוש האדם אתה מצווה להחיותו? שאלה שביעית, מדוע אין ממעטים אכילת פועל המנקש בצלים מהפסוק ואל כלייך לא תיתן? שאלה שמינית, באיזה אופן פועל המפריד תמרים ותאנים שנדבקו יכול לאכול מהם? שאלה תשיעית, מניין שבשבע שנים שכבשו ישראל את הארץ ובשבע שנים שחילקוה נתחייבו בחלב ולא במעשר? והשאלה האחרונה, באיזה אופן התירה התורה לגרום לאכילת הרבה פירות? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום שישי כ"ג בכסלף תשע"ז, ערב שבת קודש, פרשת וישב. שבת מברכין את ראש חודש טבת הבא עלינו לטובה. ערב הדלקת נר ראשון של חנוכה במוצאי שבת קודש הבא עלינו לטובה. שיעור בו סיימנו ללמוד בסייעת הדשמי הגדולה את דפים פי ח' ופי ט' ממסכת בב המציאה. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו ביום ראשון, א' דחנוכה תשע"ז, כ"ה בכסלו, ונלמד את הדף ה-90, דף צדי, ממסכת בב המציאה. השתבח שמולד. אני קורא בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבת שלום ומבורך, חודש טוב ומבורך, וחנוכה שמח. שיהיו מלאים בניסים ונפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה, וכל מילי דמיטב ממקור הברכה. חלכם לא ראית אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות. שבת שלום ומבורך, וחנוכה שמח.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.